בבקשה. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. כתוב בתהילים, פסוק, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. אמר רבי חנינה, מה זה לעת מצו? זו אישה שנאמר מצא אישה מצא טוב. דהיינו, אדם שמתפלל הוא צריך לבקש שהשם יזמן לו אישה, איזה אישה? טובה. אישה טובה. מה זה אישה טובה ומה זה אישה לא טובה נלמד בהמשך, אם אתם מעוניינים. במערבה כי נסב אינה שאיתתה, במערבה הכוונה היא בארץ ישראל, כשהבן אדם היה מתחתן, אמרי לאחי, אחרי החתונה היו פוגשים אותו, והיו שואלים אותו, מצא או מוצא? מצא או מוצא? מצא, דכתיב, מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מהשם. מוצא, למה מוצא? דכתיב, מוצא, אני מר ממוות האישה. ולא היו מעריכים בדיבור, הרי אדם מגלה מי אשתו לפני החתונה או אחרי החתונה, בדרך כלל. אחרי החתונה, אז התחתנת כבר? איך אתה יודע? אתה צודק.
בגלל שלפני החתונה, הוא עוד לא עברית עם...
אז לכן הוא חושב ככה, אבל בוא אני אגיד לך שהאמת היא שלפני החתונה אדם חי בחלומות, הוא חושב לו שהוא מצא את ה... מדמיין לעצמו שהוא מצא את גן עדן, אבל אחרי החתונה מסתבר שהחלום הוא לא ורוד כל כך. לא, למה קוראים לחתן חתן? אומרים מלשון נחת, אותיות נחת, הוא נוחת אל המציאות. הוא חושב שהוא בא לגן עדן, פתאום אשתו אומרת לו, מיד אחר החתונה, אדוני, לך תזרוק את ההשפעה. אומר, מה, בשביל זה התחתנתי? בשפון זה עשית כבר? מה, בשביל זה התחתנתי? ומה עם הכלים במדבר? בשביל זה התחתנתי? לך למקולת, לך למחנה יהודה. מה קרה כאן? אני חשבתי שאני אהיה מלך ונהפכתי לעבד. יכול לקרות דבר כזה? אז יש זוגות שמיד תופסים את העניין, מקבלים את זה. שבאמת, אדם שמתחתן, הוא צריך להבין שהוא קיבל על עצמו מה שנקרא אחריות. עם כל המשתמע הזה. אחריות לכל מה שנעשה במשפחה, בבית. אחריות לשלום בית. ואם אשתו דורשת ממנו כל מיני דברים שנראים בעיניו כאילו לא טובים, הוא צריך לראות זה כאילו מלך ביקש ממנו. אז מה, ויש כאלה שלא קולטים את הדבר הזה. ואז היו פוגשים את המחרה החתונה, מצא או מוצא את הגרמה? מצא אישה, מה? מצא, טוב. היה אומר, מוצא, מוצא אני מר ממוות את האישה. אז אני מציע לכם לפני החתונה לבדוק טוב טוב. שאחרי החתונה רק תגידו מצא. זה לא מוצא. בסדר, אתם מסכימים? אה? מה אתם שותקים? מה? זה כבר מאוחר מדי, אתה אומר? אתה התחתנת, אני רוצה לשאול אותך על מצא ומצא.
שדעתם, אני בסדר.
טוב, בסדר, אשתך בסדר, מצא.
בסדר.
כן, מצא אישה, מצא טוב, יפה מאוד. אשריך, מטוב חלקך. אני מאחל לכם ככה כל החיים. כל יום. תגיד, נראה גם מדוע לגבי אישה טובה אומרים מצא בלשון עבר. ולגבי אישה לא טובה אומרים מוצא בלשון הווה. הרב קוק התייחס לעבר ולהווה, נראה את זה בפירוש של הרב. הלאה. רבי נתן אומר, מה זה לעת מצו? דהיינו שאדם צריך להתפלל על זה. לעת מצו זה תורה. אתה צריך לבקש מאלוקים, כל חסיד בעצם קודם, חסיד. על זאת התפלל כל חסיד למצוא, למצוא תורה. שהכיוון שלך יהיה שתלמד תורה בחיים שלך. שנאמר כי מוצאי מצא חיים. ללמוד תורה. אדם צריך לרצות, להתפלל, לבקש, ללמוד תורה. אם אני אפגוש אתכם ברחוב, אני אגיד לכם, מה אתם רוצים? עכשיו, תגידו, מה אומרים מיד? מה אומר רב נתן? מה אומר? ללמוד תורה. לא פלאפל, משהו? לא, ללמוד תורה. שזאת תהיה המטרה שלך, וזאת תהיה הבקשה שלך. אני רוצה ללמוד תורה. וזה מוליך אותי. בהרבה דברים. בעבודה, במגורים, באישה, בילדים. אני רוצה ללמוד תורה. אז על זה צריך להתפלל כל חסיד. רב נחמן בר יצחק אומר, לעת מצוא זו מיטה. למה זו מיטה? כל אדם, אני לא יודע אם שמעתם, הודיעו בחדשות, שכל אדם נפטר מן העולם. אתם שמעתם על הדבר הזה? התחנה הסופית של כל אחד מאיתנו, איפה זה? בבית הקברות, אתם לא שמעתם? איזה קו? איזה קו מוליך לבית הקברות? קו 11, למה 11? רגליים זה 11. מוליכים אותנו לבית הקברות. סליחה שאני לא רוצה לייאש אתכם. אבל כולנו הולכים, בסוף נגיע לאיזושהי... ניפטר מן העולם, מה לעשות? אומרים שאדם שרוצה להאריך ימים, יקנה חלקת קבר. בחייו, יקנה כבר את הקבר שלו, ואז הוא יאריך ימים. למה? הוא לא יהיה בלחץ נפשי, הוא יודע, אני כבר יודע לאן אני מגיע. ככה, אדם כל הזמן באמת, וואי וואי וואי, מה יהיה? ואתה רואה את הנחלה שלך, את האחוזה שלך, אתה יודע את המקום שלך. אתה להסתכל על החיים ועל המוות בעין נכונה, נאמר, לא באימה ובפחד ודברים כאלה. אז אני מודיע לכם חגיגית שכל אדם נפטר מן העולם. אתם מסכימים או לא? מסכימים או לא? עכשיו השאלה איך אתה נפטר מן העולם. אז אומר, חסיד מבקש מאלוקים, אני רוצה למות מוות קל, לא מוות של איסורים. אז כל חסיד מבקש מאלוקים, ריבונו של עולם, אני רוצה למות מוות, מיטת נשיקה כמו שאומר. חס ושלום, אבל ככה צריך לבקש. שנאמר, למות תוצאות, מה זה תוצאות? בגימטריה, תאנם אחי, 903 מיני מיטה נבראו בעולם. מישהו עשה אינוונטר של סוגי המיטות, הוא מצא שתוצאות זה גימטריה 903, וכל מיני, כמו יש לפעמים, הרי צריך לחדר כושר או משהו, זה נצמן את הקושי. מ-10 עד 0. קשה, 7, 8, יש כזה, עושים לפעמים, תסמן, תגיד לי כמה היה לך קשה. אז היה מישהו שעשה כזה מין רובריקה כזאת, 903 סוגי מיטה, מי הקשה ביותר ועד הקל ביותר, ויש כל מיני סוגים של מיטה. יש 903 מיני מיטה נבראו בעולם, שנאמר למות תוצאות, תוצאות בגימטריה אחיו. הקשה שבכולן אסכרה. תגיד נראה מה זה אסכרה. ניחה שבכולן, המיטה הנוחה ביותר, זאתי מיטת נשיקה קוראים לה. מיטת נשיקה. תגם נראה מה זה מיטת נשיקה. עכשיו, מה זה ההשכרה הזאת? מה הקושי בהשכרה? כאן אני רוצה להסביר לכם דבר עקרוני במוות. מה גדר המוות, נאמר? מבחינתנו, זה שהנשמה עוזבת את הגוף. הרי כתוב שהאדם ויפח באפיו נשמת חיים, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, הנשמה התחברה עם הגוף. כל זמן שהאדם חי, הנשמה שלו עם הגוף. המוות זה הפירוד בין הנשמה לגוף. כשהנשמה עוזבת את הגוף, באותו רגע, צ'יק, המוות. עכשיו השאלה היא איך היא עוזבת את הגוף. אסכרה זה מחלה כזו שהיא עוזבת את הגוף בקושי בקושי, תוך כדי ייסורים נוראים. זאת מחלה אסכרה. למה היא דומה המחלה הזאת? דמיה כחיזרה בגבבה דאמרה דלאחורי נשרה. אני כאן הבאתי את רשי, רשי מסביר שיש קוצים שנדבקים בכבשה, שהיא רואה בשדות, והרבה קוצים נדבקים בצמר של הכבשה. וכשאתה רוצה להוציא את הקוצים האלה מהצמר של הכבשה, אתה תולש יחד עם זה את השיער של הצמר. אז אותו דבר, זה המחלה הזאת. המחלה הזאת, כאילו הנשמה קוראת אותך. כמו שאתה מוציא את הקוצים האלה, ויחד איתם נגררים הנימי צמר, החוטי צמר. אז זה המחלה הזאת. או, ואיקא דאמרי, כי פיטורי בפי ושת. וכאן אני מוכר להקריא לכם דברים שכותב רשי, מה זה כי פיטורי בפי ושת? דיפטריה, יכול להיות. זה אדם כאילו נחנק, אבל הוא הולך ונחנק לאט לאט, זה קשה מאוד, מחלה מאוד קשה. מה זה פיטורי? אז אומר כאן רשי, כפיטורי בפי ושת, אומר רשי, ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל. דהיינו, שיש שם כוח מגנטי, והכוח הזה, הוא שואב את הברזל מתוך הספינות. אם אתה מחבר את הספינה עם מסמרים של ברזל, אז הכוח המגנטי באותו מקום, הוא שואב את הברזל מתוך העץ, ואז הספינה תתפרק. מה שאני אומר, ראיתי פעם באיזה מקום כתוב שבאוקיינוס האטלנטי יש מקום ששם נעלמים מטוסים וספינות וכל זה בלב האוקיינוס האטלנטי, ואומרים שזהו המקום שבו יש איזה כוח משיכה מגנטי חזק מאוד, והוא, איך זה, משולש? ברמודה, משולש ברמודה. ככה אומרים, אני לא בדקתי את זה, אבל בכל זאת הוא אומר רשי שיש באוקיינוס מקום מסמרים, הם נמשכים מתוך העץ, אז בוני הספינות, במקום מסמרים, היו מכניסים חבלים, שזה לא, זה לא ברזל, זה לא נמשך, שאיך היו עושים את מעדקים את הקרשים חבלים, היו עושים חור בתוך העץ, ומכניסים חבל עבה בתוך החור בכוח, ואחר כך שהחבל הזה, בגלל המים, תופח, מחזיק את זה חזק מאוד. חבל כזה, להוציא אותו מתוך העץ, זה קשה מאוד מאוד, כי החבל הזה ממש נדבק בתוך העץ. אז הוא אומר, המוות הזה, שנקרא אסכרה, זה כאילו אתה מוציא את הנשמה מהגוף, אבל בקושי כזה, כמו להוציא חבל, שהוא דבוק בתוך העץ, אי אפשר להוציא אותו. כן, אני אתראה את רשי. יש בו באוקיינוס מקומות, יש מקומות שאינו מקבל ברזל, ומחברים לוחי הספינה על ידי חבלים והקלים שתוחבים בנקבה ותוקעים אותו בדוחק, לפי שהם גסים כמידת הנקב. אז זה העניין בפי ושת, הוא נקב שהוא עגול כפי ושת, ושם מכניסים את החבל הזה, והחבל הזה תופח, מתנפח, וקשה מאוד להוציא אותו אחר כך מאחורי. אז הוא אומר, זה נקרא מיטה קשה. מיטה קשה שהאדם כשהוא נפטר הוא מתייסר איסורים נוראיים בזמן המוות. ומה זה מיטה קלה שנקראת כמיטת נשיקה? אז הוא אומר, זה כמשחל, אומרת הגמרא, כמשחל בניתה מחלבה, בניתה זה שערה. כמשחל, כמו שאתה מוציא שערה מכוס חלב. זה קשה להוציא שערה מכוס חלב. אה? בצ'יק אתה מוציא את זה. זה נקרא מיטת נשיקה. דהיינו שאדם נפטר מהעולם, אבל בצ'יק. כמו להוציא שערה מהחלב, ככה נשמה יוצאת מהגוף בקלות כזאת. אז הוא אומר שהחסיד היה מתפלל כשהוא ימות, שימות במיטת נשיקה, דיינו בקלות, ולא במידת יסורים. צריך לבקש את זה או לא צריך לבקש את זה? אה? איש ראה חולים שנפטרים בקושי, אומר רחמנות. יש לפעמים אדם אומר, הוא כבר לא יכול לסבול את ה... את האיסורים שלפני הפטירה ממש לא יכול לסבול את זה. זה נקרא מיטה קשה. ומיטה קלה זה שאדם נפטר מן העולם בקלות. הלאה, אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, מה זה לעת מצוא על מה התפלל החסיד? זה קבורה. מה זה קבורה? היום יש לנו חברת קדישה וכולם נקברים והכל, אבל פעם זה לא היה כל כך מסודר. לפעמים היו אנשים מתים וזורקים אותם לה, כמו, סליחה שאני אומר, כמו חתולים ברחוב, לפעמים זורקים אותם להשפעה. בשואה, בגלות, בצרות, איך מתו אנשים? בלי קבורה, סתם זרקו אותם. אז הוא אומר, החסיד מתפלל שיקברו אותו כמו בן אדם, כמו שצריך לקבור אותו. אז זה מה שהוא אומר. אמר רבי חנה, מה יקרא? שמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר. הם שמחים שקוברים אותם כמו שצריך. אמר רבא בר רב שילה, היינו דאמרי אינשי ליבאי אינש רחמי, אפילו עד זיבולה בתרי תשלמה. זאת אומרת, הוא אומר, כשקוברים את הבן אדם, אז קוברים אותו, מכסים את הקבר, לוקחים איזה תוריה או משהו כזה, מכסים את זה באפר. הוא אומר, הבן אדם צריך להתפלל לאלוקים בכל החיים שלו, שהוא ייקבר, שיקבר עד התוריה האחרונה, שיחסו את הקבר שלו כמו שצריך. אז זה מה שהוא אומר, שתהיה לו קבורה מכובדת, אגונה, ולא שיזריקו אותו כמו איזה פייגר לילה, אני לא יודע למה. אז זה צריך להתפלל כל חסיד. מר זוטרה אמר, לעת מצוא זה בית הכיסא. צריך שאדם יהיה לו, הוא רוצה להתפנות, יהיה לו בקרבת מקום בית כיסא. אמרי במערבה, דמרזוטרה עדיפה מכולו. זה התפילה הזאת של מרזוטרה שהוא אומר, שימצא לו בית כיסא בקרבת מקום יותר טוב מקום אישה, ומתורה, ומוות קל, ומקבורה. כל הדברים האלה, לעומת המרזוטרה הזה שהוא אמר, שיהיה לך בית כיסא אם אתה רוצה להתפנות, שלא תחפש בית כיסא לך במקום להתפנות, זה עדיף מכולם. איך אפשר להבין את זה? רש"י אומר, למה, מה זה היה שם? הוא אומר, זה היה בבבל. אומר רש"י שבבבל היה בעיה עם בתי שימוש. מה הייתה הבעיה שם? ואני קורא את רש"י. שיהיה דר במקום שיש בית הכיסא סמוך לו. לפי שהייתה קרקע של בבל מצולת מים, זאת אומרת, המים היו עומדים ממש קרוב לפני הקרקע, וכל בור שהיו חופרים היו מיד מגיעים למים, למי תאום. ואין יכולים לחפור שם חפירות, והיו צריכים לצאת בשדות ולהתרחק מאוד. היום אנחנו רגילים בבתים המודרניים, יש שירותים בכל בית, יש שירותים. אתם יודעים, אצלכם בבית יש שירותים בתוך הבית? זה הייתכן אחרת. אבל אני בילדותי, אני יכול לומר, שהייתי ילד בן 8, בערך משהו כזה, גרתי באיזו שכונה בתל אביב, והיו שירותים מחוץ לבית, שירותים משותפים קראו לזה. שהיית רוצה להתפנות, היית צריך ללכת, שירותים, כמה אנשים ביחד, היה בחצר איזה בוטקה כזאת, וזה היה שירותים. וגם כשהייתי בקיבוץ דרך אגב, אני עוד זוכר, בתחילת דרכי בקיבוץ, היו שירותים משותפים. אחר כך השתכללו, עשו כבר שירותים בכל בית. זה היה לפני 50 שנה, משהו כזה. קצת יותר. לפני 100-200 שנה לא היה דבר כזה שירותים בתוך הבית. זה היה, הנורמה היה שהיו עושים שירותים מחוץ לבית. והיו מקומות כאלה שהיית בשביל להתפנות צריך ללכת מרחק די גדול בשביל להתפנות. אז בבבל במיוחד היית צריך ללכת איזה 5 קילומטר או משהו כזה להתפנות, זה לא פשוט. צריך להתפנות ואין לך איפה להתפנות. אז אומר, הרב זוטר אומר, זה עדיף מהכל. למה? אז ראיתי בשם הגר"א אומר דבר יפה. הוא אומר, האדם שהוא מתפנה, זה בעצם עניין התשובה. כי מה זה תשובה? תשובה זה אדם שמוריד מעצמו את כל הלכלוך, כל הדברים הלא טובים. זה נקרא תשובה. אדם עושה תשובה, אדם מתנקה מכל הדברים הלא טובים, מעשים לא טובים, מחשבות לא טובות, מידות לא טובות. ומה זה האדם שמתפנה? הוא מוריד כל הפסולת מתוך הגוף, זה אותו דבר, דומה. אז הוא אומר, זה שאדם משאה בתוכו את הפסולת של הגוף ולא מתפנה, זה חמור מאוד, זה יכול להזיק לבריאות. אבל אם זה משל תשובה, זה גם מזיק בכלל לחיים, לנפש. כשאדם יש לו דברים לא טובים והוא משאיר את זה אצלו, הוא לא רוצה להוציא את זה ממנו, זה נשאר טבוע בתוכו. אז לכן הגאון מווילנה אומר שלא רק מבחינה מעשית שאדם אסור לו להתאפק יותר מדי, כי זה לא בריא, אלא גם מבחינה מחשבתית, הרעיונית הזאת, אם יש לך פסולת, אם יש לך דבר לא טוב, תפנה את זה מה שיותר מהר. תוציא את זה מהלב שלך, מהמוח שלך, מהגוף שלך, אחרת זה יכול להזיק לך מהרבה מאוד בחינות. עד לכאן למדנו את הגמרא. כן, בבקשה.
אולי גם אם אדם עושה תשובה, הוא מסתדר בצורה טובה עם שאר הדברים, עם האישה, עם התורה.
יפה מאוד, זה חידוש גדול, אני אמסור את זה לאגר"א. יפה מאוד. התשובה שקולה כנגד הכל. הוא מתקן, כמו שאתה אומר, את האישה ואת הבריאות ואת הכל. אדם זוכה לעשות תשובה, הוא מתחדש. בן אדם מגר מהשני. יפה. אם כן, עד לכאן, אז זאת התפלל כל חסיד הלכת לאמצע. אני רוצה, לפני שעוברים לרב קוק קצת, לתת לכם איזו עצה טובה, אם אתם מעוניינים. אתם מעוניינים בעצה טובה? כן. אם יש לכם כמה דקות לעצמכם, תחשבו, אם היה פוגש אתכם בן אדם אחד, ברחוב, באיזה מקום, והיה שואל אתכם שאלה, אם היו נותנים לך אפשרות עכשיו לבקש מאלוקים משהו, מה היית מבקש? אבל תחשוב טוב טוב מה שאתה מבקש. יש לך רק אפשרות אחת. פעם אחת בחיים לבקש מאלוקים משהו. על זה הרי הידוע החלום של שלמה המלך בגבעון, שהיה לו בחלום, בא ואומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, מה הוא רצה? חוכמה. קיבלת הכל. כבוד ואושר והכל. זה השלמה, אנחנו לא במדרגת שלמה. מה הגמרא אומרת כאן? על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. אם מישהו מוצא אותך, אומר, מה אתה רוצה? תגיד, מה אתה רוצה? מה הדבר הכי חשוב לך בחיים? אני נתתי לכם חומר למחשבה. תתחילו למיין דברים. מישהו כאן מעוניין לאכול ארטיק? תורם באתם בבקשה. מה איתו? ארטיק. מה שאתה רוצה? גלידה. נגמר הגלידה, נגמר הכל. תחשבו על זה. יש מישהו שכבר יודע מה רוצה בחיים שלו? אתם לא חסידים כנראה. אבל חסיד זה אדם מסודר בחיים שלו. אדם שיודע בדיוק מה הוא רוצה. הוא מיין לעצמו את כל הדברים ואמר, כל אחד לפי החכמים. אחד אמר, זה הדבר הכי חשוב. אחד אמר, זה הדבר הכי חשוב. כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. והאמת היא, זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לארגן את עצמנו, את המחשבות שלנו, את השאיפות שלנו. לקבוע באמת מה יותר חשוב בחיים. לעצמנו, לא צריך להגיד את זה לאחרים. לברר לעצמך מה אתה רוצה. אחד יגיד בריאות, אחד יגיד משפחה, אחד יגיד אמרת להיות מאושר, אחד יגיד, אני רוצה את זה, כל אחד לפי מה שהוא רוצה. אבל זה שאתה שואל את עצמך, זה טוב, זה חשוב מאוד, שלא יפתיע אותך. פתאום אני לא יודע מה אני רוצה בחיים. אדם צריך לדעת מה לרצות בחיים. טוב, זה אני אומר במאמר מוסגר, זה לא כתוב כאן, אבל בוא נראה את הרב קוק זצ"ל, אחד לאחד, שהוא מתייחס כאן למשאלות של החסיד. בוא נראה. נתחיל ממה? מהאישה. על זה יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, אמר רבי חנינה, לעת מצוא זו אישה שנאמר מצא אישה, מצא טוב. כן. מצא טוב. ייתכן לפרש או עת מצוא, כן. על עת אחת שממנה תוצאות לגורל חייו לכל ימיו. זאת אומרת, הרב קוק זצ"ל אומר, כשהחסיד אומר, אני מבקש מאלוקים דבר שהוא גורלי לחיי, לכל החיים שלי. אישה זה עניין גורלי לחיים. אישה זה לא עגבנייה, סליחה שאני שואל, אומרת. עגבנייה, אתה פה בשוק, אתה קונה עגבנייה, אתה זורק אותה. לוקח אחרת, אני יודע. אישה זה ממש גורלי לכל ימי חייך. רבי חנינה צודק. רבי חנינה אומר, אתה הולך לבקש מאלוקים, אתה זו מבקש את הדבר שהוא בעל השפעה הכי גדולה על החיים שלך. ומה יכול להיות הכי גורלי לחיים שלך? אשתך. היא יכולה להנעים לך את החיים, ושניכם יכולים לחיות כזוג יונים, והיא יכולה למרר לך את החיים, וכל החיים תסבור. הוא צודק רבי חנינה. אני שואל אותך. מה אתם משתכלים עליי? התורה גם אומרת, אה? אתה מבקש רק אישה? טובה, לא נשאר. נכון או לא?
מה זה תורה? תורה למי? זה השאלה.
לבעלה, מה זה תורה למי? תורה לבעלה. אני אומר את זה כאן לבחורים מדי פעם. אל תזדרזו. וגם לבנות אני אומר את זה, אל תזדרזו. לפני שאתה בוחרת בת זוגך או היא בוחרת את בת זוגה, תעשו על כל אחד ואחד דוקטורט. מה זה דוקטורט? מחקר. האם זה מתאים או זה לא מתאים? מה המידות של האנשים? מה האופי? מה הרקע? כתוב גם בהלכה, אדם לא לוקח סתם משם משהו. צריך לדעת, אדם צריך לברר מי מי ומי האישה, או מי האיש, זה אותו דבר מבחינה זו. למה קוראים לבחור בחור ולבחורה בחורה? שיש להם בחירה. והבחירה הזו צריכה להיות חכמה, היא לא צריכה להיות בעלי כזה. יש כאלה אומרים, איפה מצאת את בעלך? באוטובוס. מה, באוטובוס מוצאים בעלים? ובאוטובוס מוצאים את האישה. יש אומר בטרמפ גילינו אחד השני. בטרמפ? מעניין. לקחו טרמפ, על החיים.
שעה, כזה
לא חושב,
שם
אותם
ביחד.
אתה, יש לך תירוצים כל הזמן. אני לא אומר שזה לא קורה לפעמים שבטרמפ מוצאים את בחירת לבך או ההפך. לא אמרתי שלא, אבל זאת לא השיטה. עכשיו אני מבין למה הצעירים נוסעים הרבה בטרמפים. אומרים, אולי הקדוש ברוך הוא יזמן לנו את האישה הנכונה, או את הבחורה הנכונה. לא, באמת, רפא, אני אומר, למה אתם נוסעים בטרמפים? מסוכן היום. אולי יהיה לנו מזל בטרמפים, ככה אנחנו לא יודעים. אולי בטרמפים מסוכן.
למה, הפגנות זה הרבה יותר טובה
לדעת. למה?
שמו הפגנות, שם נוסע.
לא, באמת, אמרו לי כמה פעמים שהיה את הדבר. איזה פעילות חברתית או חינוכית כזאת, אבל זה מצוי אחד לשני. בסדר, אני לא נגד זה. אבל גם כשאתה מוצא את מי שאתה מוצא, תחקור, תברר, תלבין. מי המשפחה? מה הרקע? מה המידות של הבן אדם? זה, כל זה משפיע על האישיות של האדם. למרות שתמיד אפשר לתקן את כל בתשובה. אז זה מה שאומר הרב. אומר, ייתכן לפרש על עת אחת, מתפלל החסיד, שממנה תוצאות לגורל חייו לכל ימיו. ואין דבר כזה כי אם אישה. האישה משפיעה על חיי האדם לכל חייו. שהיא מזמין לו השם אישה יפה, מספר ימיו כפליים, ככה אומרים חז"ל, דיינו היא מעריכה את ימיו, והוא חי בשמחה ובאושר, באהבה ובכל טוב סלע.
זה רק
שאומרים
שזה
יופי חיצוני, בטח. זה ודאי. ויוכל לעסוק כל ימיו בשלמות האמיתית, היא אב רבה, מעודדת אותו, לך למכון מאיר, תלמד תורה, תתחזה. לא פעם אני רואה דברים מופלאים. פעם פגעתי איזה אדם אחד, אומר לי, אשתי לא נותנת לי מנוח. אמרתי, אוי, איזה אישה יש לך. לא, היא אומרת לי, לך תלמד תורה. מה אתה בטל כאן בבית? מסתובב, יאללה, תלמד בתורה. אני אומר, איזה אישה טובה יש לך. כל הכבוד. וכל אישה אומרת שלחת את בעלה ללמוד תורה. זה דוגמה, אני אומר. יש לו אריכות ימים. הוא עוסק בדברים היותר חשובים בחיים. ולהפוך חס ושלום, על ידי אישה רעה נאחרו כל ימם בטירוף הדעת ובמצוקה נוראה כל החיים. הוא בטירוף הדעת, ממש. הוא אומלל, הוא מסכן, הוא מדוכא. הוא פחיתות של מידות רעות, הוא כועס, הוא עצוב. כל זה תראו מה אישה יכולה לעשות. צריך אישה טובה. כי דברי בן סירא, אישה רעה צרת לבעלה. ככה אומר. זה כמו הצרה שלהם. עשה לו כל הזמן רק מה? צר, צר, צר. צרת, משהו צרות. על זה הוא מתפלא. באמת ראיתי בגמרא מסכת שבת. מסכת שבת. הגמרא במסכת שבת, נצטט כאן אולי, של מסכת שבת. אומרת בדף י' מסכת שבת, ואמר רבא בר מחסיה אמר רב חמה בר גוריה אמר רב, כל חולי ולא כל חולי מאיים. הוא אומר חולי מאיים הוא חולה קשה מאוד. אם כבר בא לך חולי, תבקש מאלוקים רק לא חולי מאיים. כל כאב ולא כאב לב. כאב לב זה הקשה ביותר. שלא יהיה לך רק כאבי לב. כל מחוש ולא מחוש ראש, כאבי ראש מה שנקרא. זה דבר הקשה ביותר. זה אומר הרב. כל רעה בעולם ולא אישה רעה. זאת אומרת, אם כבר בא לך רעה, הכל, רק תבקש מאלוקים שלא יזמן לך אישה רעה. למה? כי זה מקרין על כל החיים שלך. אז זה בצדק אומר רבי חנינה שצריך לבקש על אישה טובה. אה? בצדק, כן.
הפעם, אם היה לקריטה,
הפלא ארץ
אומר ההפך על אישה.
כן, שם כבר, זה לפני החתונה. אבל אחרי החתונה, אם פתאום התגלגלה לידך חס ושלום אישה רע, היא מציקה לך כל החיים, והיא לא נותן לך מנוח, והיא מטרטרת לך את הנשמה, ונובחת עליך כל היום. כי אומרים שאישה רע היא כמו כלבה שנובחת כל הזמן בעלה, צועקת עליו, מקללת אותו, עושה צעצועות. יש נשים שבאמת יורדות לחיים בעליהן, ממש יורדות לחיים שלהן. אז הוא אומר, במקרה כזה, מה החלופה שלך? ואתה לא יכול להתגרש ממנה מסיבה זאת או אחרי שילדים, משבוע, לא יודע. והיא אדם לא יכול. אז הוא אומר, איך תקבל את הרע הזאת? הוא אומר, אדם שיש לו אישה רע, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז הוא אומר, לפחות תגיד את זה. כל פעם שהיא עושה לך צרות, מה תגיד? תודה רבה, ישר כוח. יש לי חלק גדול בעולם הבא, שאתה יכול להגיד. אפשר לבין. אז שם, הפלא ירץ אומר באמת, במקרה כזה, אם נפל בחלקו של אדם אישר רע, לא עלינו. אז אדם כזה צריך לדעת לקבל את הרעה הזאת. כי האישה הזאת מעמידה אותו בניסיונות כל הזמן. וזה שאתה עומד בניסיון, זה מביא אותך למדרגה גבוהה מאוד מבחינה אישית. עובדה שאתה עומד בניסיון. באמת פעם בא אליי תלמיד לפני הרבה שנים, ואשתו נפלה אחרי כל, כנראה אישה שהציקה לו מאוד. הוא בא אליי ממש במצוקה מאוד גדולה. מה אני אגיד לו? מה להגיד? פתאום הזכרתי בפה ליועץ הזה, שאתה הזכרת כרגע. אמרתי, בוא נפתח את הפה ליועץ. וקראנו, אחר כך אמרתי לו, תקרא את כל מה שכתוב, אהבת איש ואישה, ואהבת איש, אישה שהיא אישה רעה, איך צריך, איך לאהוב אותה. והוא קרא את זה ולמד את זה ככה טוב טוב, ואחר כך הוא אמר לי שהפלא היועץ הזה שינה את כל חייו. מאז הוא חי בגן עדן ממש. הוא יודע להתמודד עם האישה בצורה נכונה. בעיה התמודדות בצורה נכונה. זאת אומרת, זה שאישה לפעמים כועסת עליך, עושה לך את המוות או משהו כזה, אל תיכנס ללחץ. זה טבעי הדבר הזה, זה לא, היא רגשנית, היא מצטערת, היא כועסת. היא קוראים אישה עוברה, אומרים שלמה נקראת עוברה, מלשון שעברה, מלשון כעסנית, יש לה כעסים. ולפעמים פורק את הכעסים על בעלה, היא פורסת את היום כעסים האלה. קבל זה... מה?
הוא הכי זמין.
הוא הכי זמין. אז קבל את זה ברוח טובה. כי כל הבעיה במציאות כזאת, זה הבעיה איך אתה מקבל את הדברים. לקבל את זה, זה גבורה. זה מעלה גדולה לקבל אישה שלא... היא עושה לך צרות ואתה מקבל אותה באהבה, בחיבה ובכל זה. אתה מבין? לכן הוא אומר, אילולי נסתפין, אילו הייתי פוחד, הייתי אומר לכל אדם שהתפלל שתהיה לו אישה רע. למה? כי מובטח לו מה? למה? אני פעם בא אליי איזשהו אדם שהוא רווק, מה שנקרא, לא צעיר, אני אומר בלשון המעטה. ולא נלך לו, לא זה, לא פה, לא שם. אמרתי לו, לי יש הצעה בשבילך. אני אתן לך את האישה הכי מכוערת והכי רעה. מסתכל עליי ככה. תגיד לי, אתה נורמלי? זה מה שאתה מציע לי? כן, מה יש? ואז תקבל את האישה הכי יפה והכי טובה. אמר, אתה תצטרך להתחתן, אתה בגיל שלך צריך להתחתן לשם שמיים. לא בשביל האישה. הגיע הזמן, כבר התבגרת. פתאום אתה עושה תנאי כזה, תנאי כזה, תנאי כזה, כל מיני תנאים אתה עושה. יאללה, לך תתחתן כבר. אפילו אם אישה כזאת, תגיד, אלוקים, אני עושה את רצונך, אפילו כשהאישה לא יפה, אפילו שהיא מכוערת. אתה מסוגל לדבר הזה, תתחתן מיד. השם יזמן לך אישה הפוכה בדיוק, טובה ויפה. אבל אתה עושה תנאים הקדוש ברוך הוא, יש לך בעיות. כן, בבקשה.
איך אישה יכולה להישאר צדקת ולקרוא את הקטע האחרון של הגמרא הזאת?
לא שומע את השאלה.
איך אישה יכולה להיות צדקת, לצאת הנתיב...
להיות?
צדקת, כשהיא קוראה את הקטע האחרון של הגמרא הזאת, כשמשווים אותה לבית כיסא.
שמה משווים אותה?
לבית כיסא. לא משווים אותה, זה ככה אפשר...
לא, זה לא, זה לא, זה לא, אין שום קשר, אתה עושה כאן... אין קשר, זה לא נכון. זה לא, זה לא קשור בכלל. לא, אין כאן השוואה, אתה לא, זה לא, זה לא קשור. לא קשור. כן, בבקשה.
הרב, סתם, אתה יודע שהשורשים, קסם וקשף בעברית, הם שותפים. אז היה בחור אחד שהוא, לפני שהוא התארס, הוא יצא עם מישהי כמה פעמים, והוא מצא שהיא מאוד מקסימה. אחרי החתונה, גילה שהיא מחשפה.
טוב, בוא נלך הלאה לחלק הנוסף. במערבה, כנסיב איניש, איתתה, אמרי לי, מצא או מוצא. ככה מערבה, כמונה, בארץ ישראל, כשאחרי החתונה, שאלו את החתן, מצא או מוצא. יפה הסכילו לייחס מצא, בלשון עבר, לאישה טובה. למה לאישה טובה אומרים מצא? כי כיוון שמצא אותה, כבר הוא זוכה במקחו הטוב, ומי ייקחנה מידו, ואין הדבר תלוי אחר כך בהשתדלות שלו. הוא אומר, הוא מצא אותה, לא, מצא וגמרנו, זה שלו, גמרנו. הוא מצא אישה טובה, זה שלו. אני גם ראיתי פירוש אחר, דומה, אבל שונה, שאדם שאשתו אישה טובה, כל יום הוא מוצא, פעם אחת הוא מצא אותה, וכל הזמן היא טובה מאז שהוא מצא אותה. אבל כשהאישה אישה רעה, כל יום היא רעה מחדש. כל יום הוא מגלה את הרוע מחדש. בהווה, כל רגע ורגע. אבל אישה טובה, פעם אחת הוא מצא אותה טובה, והיא כבר כל החיים טובה. אז זה מצא בלשון עבר ומצא בלשון עבר. אבל אישה רעה, כיוון שמהדין מצווה לגרשה, כמו שבהלכה אומרים, היום לא מזדרזים בדבר הזה, אבל מעיקר הדין, כן. אם כן, כל זמן שאינו מגרשה ברצונו, הוא גורם רע לעצמו, והוא מוצא תמיד את המר ממוות בביתו, כיוון שבידו לסלק החיסרון, והוא לא מסלק. אם כן, התמדת המציאה יאות להיקרא בלשון הווה, לא בלשון עבר. כל יום הוא מוצא את הרע בבית מחדש. כל יום, כל יום. אתה יכול לסנק את, את הרוע הזה מהבית. אז למה אתה לא עושה את זה? לא שזאת תהיה המלצה. אני יכול לומר, עניין של שלום בית זה ערך עליון ביהדות. ולא מתגרשים, איך אומרים, לפי מצבי רוח. אסור לעשות דבר כזה. אדרבה. אתה לעשות הכל על מנת שיש שלום בית. אז לכן אני אומר, זה לא פשוט מה שנאמר כאן, שאם פתאום רואה את אשתו, היא מציקה לו בדבר כזה, או כועסת עליו, יגיד, טוב, את מגורשת או משהו כזה, או ילך בית דין. זה לא פשוט. אבל בעיקרון, אומר, אדם רואה שאשתו באמת, הם לא יכולים לחיות ביחד. מצוקה. אנחנו לא, איך אומרים, אנחנו לא קתולים. הקתולים הם לא יכולים להתגרש, מסכנים, חיים ביחד במצוקה כל החיים. ולנו יש פתחי מילות, זה נקרא, פתח מילות. פתח המילות זה האפשרות לתת גט לאדם. ואם באמת צריך לתת גט, ולא ניתן הגט, אז זה צרה יומיומית, יומיומית. זה נקרא מסורבי גט, או מסורבות גט, אותו דבר. יש כאלה שבעלים שלא רוצים לתת גט, ויש גם נשים שלא רוצות לקבל גט. וזה צרה יומיומית, זה מה שאומר הרב, מצא או מוצא, אז אם היא שערה, אז הוא מוצא אותה מר ממוות, כל רגע ורגע, או כל יום ויום מוצא אותה רע. זה, כן.
בין אם לאדם תהיה
אישה רעה
או אישה טובה, איפה
עומד
עניין הקשר בין הבת
כל שיוצאת 40 יום? יש לך בעיה הנה?
לא. אבל השאלה כאילו שהזיווג כבר
ידוע מראש,
האם התפילה...
זה סוגיה בפני עצמה. האם בבחירת בת זוג או בן זוג זה דבר שהוא נגזר מן השמיים, או זה בחירה שלנו. לבאופן ענייני, באופן מעשי, זה הבחירה שלנו. אתה לא יכול להגיד, זה נגזר מן השמיים, אין לי מה, מה לעשות. למרות שיש בזה דברים פנימיים, זה לא דבר פשוט. דברים פנימיים שאנחנו בכלל רואים את כל הבריאה כולה כמונהגת, כמושגחת, כלא, אין בה מקריות, הכל... אבל יש תחום שזה הבחירה החופשית שלנו. ובמקרה הזה, בחירת בת זוג, זה עניין של בחירה חופשית. אדרבה, הגמרא אומרת, עד שיראינה. זאת אומרת, אתה רוצה להתחתן, או הבת רוצה להתחתן, לא עושים זיווג על עיוור. אומרים, זה כבר 40 יום לפני, לפני הבעלת, כבר נגזר מראש, הם התחתנו או להתחתן. לא אומרים דבר כזה. אדרבה, צריכים שיראינה. יראינה, הכוונה לא רק מבחינה הזאת, אם היא נראית יפה או לא יפה. זה לא הראייה, רק הראייה החיצונית. אישה יכולה להתאפר או משהו כזה ולראות מאוד יפה באופן חיצוני, אלא יראינה, כמו יכירנה, יכיר אותה. יכיר את אישיותה, ואת אישיותך גם. דרך שזוג הם נפגשים אחד עם השני, הם בוחנים אחד את השני. ואם אתם רוצים שאני אלמד אתכם איך להכיר אחד את השני, אתם רוצים שאני אלמד אתכם? פטנט?
זה קוראים לה טובה. אתה לקחת אישה שקוראים לה טובה, יש
כשם
כזה,
אז יאללה בטוח. השם אומר משהו, אבל אני אומר מעבר לזה. צריך לבדוק אצל האיש או האישה, זה לא משנה. קודם כל את המידות. המידות זה הדבר החשוב ביותר. את מידותם של האדם. האם האדם הוא כעסן או לא כעסן? קמצן או לא קמצן? שמח או לא שמח. קודם כל, עניין של מידות. אחרי שאתה, קודם כל, צריך למדוד את הרקע, איפה היא גדלה, איפה היא התחנכה, או איפה אתה גדלת, איפה היא התחנכת. האם אתה קשור לתורה או לא קשור לתורה, באיזה מקום התורה ויראת שמיים ממלאים אותך או לא ממלאים אותך. מה היחס לרבנים, לתורה, לדברים כאלה. אני נזכר עכשיו, לפני שהתחתנתי, הכירו לי בחורה אחת. ועמדנו, סליחה שאני מגלה לכם, אבל אל תגלו את זה לאף אחד. אבל תלמדו מזה לקח, ממה שאני אומר לכם. הכירו לי בחורה, מאוד מצא חן בעיניי. הוכחנו, מאוד מצא חן בעיניי. ועמדנו להתארס כבר. אבל מה, היה לי איזשהו דבר שלא לא הפריע לי מאוד באישיות שלה, של אותה בחורה. וזה העירת שמיים שלה. לא היה לה עירת שמיים, כמו שאני הבנתי מה זה עירת שמיים. והיא מאוד התלבטתי, מאוד התחבטתי, מאוד זה. אז הלכתי לרב סיודה, זכר צדיק לברכה. ושאלתי אותו, הרב, הצגתי לו את הבעיה, יש בחורה שאני רוצה להתחתן איתה, ועוד מעט ירוסין, אבל יש לי התלבטות לגבי העירת שמיים שלה. מאוד התלבטות, ואני לא יודע מה להחליט. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? תשאל אותה איך, האם היא מכבדת תלמידי חכמים ורבנים או לא. אם כן, תתחתן איתה. אם לא, לא. ככה, נתן לי הדרכה. אז עד היום הלכנו בשכונה הזאת, כאן תראה תשב איזה, נפגשנו, התחלנו לדבר. מה את אומרת על הרב ההוא וזה וזה? זקן. מה את אומרת על הרב ההוא? סיני לי. מה? איזה אידיוט. אני מסתכל. לא הייתה לה מילה אחת טובה על רב. אחרי 100 מטר אמרתי לה, ביי, שלום. מה קרה? מה קרה? אין לה שום יחס של כבוד לתורה, לתלמידי חכמים, לרבנים, שום דבר מזלזלת, פוגעת. נתן לי אינדיקציה. מי הנפרד? ברוך השם. תארו לעצמכם, אחר כך הייתי חי, אתה אומרת על הרב שלי, סיני לי, אדיוט, זה, וואי 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 וואי. אתה עושה לי חור בלב. דוגמה אני אומר. אז אני צריך לבדוק את איש את רב. אני גם נותן לאנשים איזה פטנט, נותן לכם פטנט. אם אחד הצדדים הוא אגואיסט, זה לא בריא, זה לא כל כך טוב. מה זה אגואיסט? אגואיסט זה אדם שחושב רק על מי?
על עצמו.
על עצמו. הוא מתחתן בשביל מי?
בשביל עצמו.
אז איך אתה יודע אם אדם הוא אגואיסט או לא? אם הוא יותר מדי אומר את המילה אני, אני, אני. אם אתם הולכים ומדברים עם בת זוג או ההפר, והוא אומר מתוך 10 משפטים, 100 פעמים אני, אני רוצה, אני חושב, אני מרגיש, אני, 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 זה מועטט משהו
כאן.
הוא חושב רק על מי. אתה רוצה להקים חיים משותפים? איך אתה רואה מדבר עם בן אדם, אתה חושב רק על עצמך? מה קרה לך? אתה אגואיסט כזה? אתה חי, אתה מדבר עם מישהו, תחשוב על השני. איך, לא אני, אתה. איך אתה מרגיש? מה אתה חושב? אם אתה אומר אתה, זה לא, זה בסדר. אבל אם אין את המילה אתה, אין יחס אל הזולה. הבחור הזה צריך לבוא מיד לאן?
מכון מאיר.
לעשות קורס באתה, לא באני. נכון אם אין אני לי, מי לי, אני לי. אבל כשאני לעצמי רע, מה אני? שום דבר. דוגמה, תרגילים. יש קורס מיוחד לעניין הזה, אם אתם מעוניינים. לפחות, בשביל להתחתן צריך לראות את הזולת. לא לראות רק את היופי החיצוני, לראות גם את המידות, את המעשים, את היחס, לזולת, לבריות, לעם, לארץ, לכל דבר. אדם כללי, אדם פרטי או משהו כזה. זה חשוב מאוד הדבר. בוודאי, בוודאי לא לראות את הכסף. מי שמתחתן בשביל כסף, כתוב, זה בעיה, ממש בעיה צרורה, בעיה מאוד קשה. כי זה ממש תלוי בכסף. כל החיים תלויים בכסף. נדמה לי שכתוב במשנה ברורה באיזה מקום, אדם שמתחתן עם אישה רק בגלל הכסף שלה, הוא יכול לברר בפה מלא ברוך דיין האמת. למה? כי מוקדם או מאוחר. התגלו כשהרי אדם רוצה יחס לא בשביל הכסף. הוא רוצה יחס אל האדם. ואישה שהיא באמת עדינה ורגישה מטבעה, לא יכול להיות שאדם מסתכל לא עליה אלא כספה, חס ושלום. זה דבר שיכול לגרום צער רב בכעסים גדולים, כל הדברים האלה. עוד שאלות, יש לכם עוד שאלות, כן.
כתוב מר ממוות. למדנו פעם על המוות, למשל שכתוב את יצחק יום אחרון.
שאלה איך אתה רואה את המוות? יש כאלה, מי, על מי נאמר או תשחק ליום אחרון? אשת חיים היא ימצא ורחוק מפנינים מכרע. אז היא אסלם, המוות היא ידעת שלא תחנה סופית, אלא יום האחרון זה היום שלפני שהנשמה חוזרת לשורשה. אבל אדם רגיל, בשבילו המוות זה דבר מר. ומר ממוות יותר מר. כן, זה... זה הקו באופן פשוט. ואני מאחל לכולם אישה טובה, תגידו אמן.
אמן.
ואני מאחל לכל הבנות בעלים טובים, תגידו אמן.
אמן.